בסופו של דבר, גם וואטסאפ וגם פייסבוק וגם כל הגופים הגדולים האלה יודעים מה שנקרא איפה מרוחה החמאה, וזה עולם שלם, זה עולם שלם ששוב, מבחוץ מאוד קשה לראות אותו, מאוד קשה לראות עד כמה הוא חזק.
בתור משתמש.
בתור משתמש. אתה יכול רק לראות את זה כשזה משפיע עליך, ואני חושב שזה משפיע. זה אפשר לראות את העוצמה, אפשר לראות, אנחנו יכולים לראות שאנשים לא מצליחים להשתחרר. אחת הדוגמאות שאני תמיד מביא, שאתה מגיע לשמחה, יושבים סביב השולחן 12 בני דודים שלא ראו זה את זה שנתיים, ולא מצליחים להרים את העיניים מהטלפון. בפועל, לא מצליחים להרים את העיניים מהטלפון.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים!
טוב, אז נתחיל מההתחלה. אז אני שר, מנהל תוכן בארגון לוקחים אחריות. אנחנו כאן בפודקאסט המסך שבינינו. בעצם כל המטרה שלנו כאן זה לתת משמעות וכלים וידע להורים, מחנכים שמתמודדים בזירה הזאת, קצת יותר להבין את השטח, קצת יותר ללמוד על כלים. ואיתנו היום הרב יניב חניה.
חניה.
חניה, ככה אומרים את זה, נכון? בעצם מנהל אתר שורש מזה שנים רבות, כמה זה?
מתחילת האינטרנט, 25 שנה, 26 שנה.
וואו, 25 שנה, אתר ותיק, תלמיד חכם, מתכנת, וכמובן גם משיב בפרויקט שלנו המשותף, חזקים ברשת, פעיל באקטיביזם, בחקיקה, בשיתוף פעולה שלך עם מיקי זוהר ועוד, שאנחנו שם דחפנו מאחורה בארגון, בעצם חוק הפורנוגרפיה, שלמעשה במילה אחת, למי שלא הכיר את האירוע, היה בעצם חוק שבעצם מגדיר בתור ברירת מחדל אינטרנט, שאין בו גישה לאתרים פורנוגרפיים.
כן, שאתרים פורנוגרפיים יהיו, בעצם יש סינון בסיסי מאוד, אבל סינון בתור ברירת מחדל לכל מי שמתחבר לאינטרנט.
סליחה שאני מתחיל בנושא הזה, אבל זה פשוט נושא כל כך מעניין, איפה זה נתקע?
זה נתקע במה שהרבה דברים במדינת ישראל נתקעים, מאבקים של עמותות, בעיקר מהצד השמאלי, אבל במקרה הזה פחות, לא רק מהצד השמאלי, גם אנשים שמאוד מאוד מפחדים שנהפוך להיות איראן, כן. שיודעים, נקרא לזה בצורה גסה, במרכאות, יודעים לעבוד, הם מתישים את חברי הכנסת, הם מציבים המון המון ניירות עמדה, הם עושים עוד ועוד 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 ועוד, שבסופו של דבר גורם, גם לאמיצים שבהם, ומיקי זוהר לדוגמה הוא מאמיצים שבהם, גם אחרות שהיו שם, נשים שהיו בתוך העניין, גורמים גם להם לפחות לא לדחוף את זה באותה התלהבות כמו שזה היה קודם. בסופו של דבר החוק הזה התמסמס, כמו שקורה להרבה הרבה 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 חוקים, אבל הוא התמסמס בעקבות הלחץ הזה, וגם בעקבות הרבה אינטרסים כלכליים פשוטים של גופים, של אנשים ש... הרגישו שהדבר הזה יכול לפגוע בהם מבחינה כספית.
במי זה יכול לפגוע מבחינה כספית? שלא יהיה פורנוגרפיה באינטרנט.
קודם כל מי שמרוויח כסף ממכירה של פורנוגרפיה וכולי, אבל זה לא רק מכירה של פורנוגרפיה. בעצם חלק גדול מאוד מהתנועה באינטרנט, אפילו הרגילה, הלגיטימית מה שקרוי, היא תנועה של דברים מאוד לא צנועים, גם אם הם לא מוגדרים פורנוגרפיה במובן הפשוט שלהם, אבל בהרבה מאוד מובנים זה נקרא לזה...
כתבות, סרטים, סדרות.
גם זה, אבל זה אפילו, אתה יודע מה? שמו דומיין, בסדר? שמו דומיין. ארגון האינטרנט הישראלי הוא היחיד שמוסמך לתת, למכור שמות מתחם במדינת ישראל. דומיין עולה 80 שקל לשנה, תכפיל את זה במיליון אתרים, ואתה יכול להבין את גודל התקציב שבו מדובר. עכשיו, לא ש... יש, ארגון האינטרנט הישראלי הוא אחד הלוחמים הגדולים נגד כל איזשהו סוג של סינון באינטרנט.
כן, אני זוכר שהייתה איזו ועדה שניכם מביטה השתתפו בה.
כן.
ואיך שהם רק רצו להתחיל לדבר, מיד נעמדו כמה נציגים, והתחילו לצעור.
אני הייתי בוועדה, ולא רק זה, הם...
בלי שום שיח ענייני.
הם הביאו ילדים, שזה משהו שאני ואתה יודעים שזה בדיחה, אבל הם הביאו נגיד נערות בגיל 14-15, אנחנו בחיים, לא יודעים מה אתם מדברים, לא ראינו בחיים משהו לא צנוע באינטרנט. לדוגמה, אני ראיתי נייר עמדה, לא של איגוד האינטרנט הישראלי, של גוף דומה, שבו חתומים 10 פסיכולוגים שטוענים שחסימת פורנוגרפיה באינטרנט תגרום להרס המשפחה היהודית. לא סתם זה הרס המשפחה, הרס המשפחה היהודית, אם תחסום כלומר, העבודה שעושים הגופים האלה היא מאוד מאוד חזקה, היא מאוד מאוד רצינית. שוב, כמובן שהם הגידו שזה לא עניין כלכלי, הם נלחמים על החופשיות ועל הזה.
אז הרב עניב, תסביר לי את העניין הכלכלי, שוב לא הבנתי. נגיד יש את החלוקה של הדומיינים, אז מה עכשיו?
טוב, זו דוגמה מאוד קטנה, אבל ברגע צריך להבין שברגע שגוף מרוויח, לצורך העניין 80 מיליון, סתם, כן, אני לא יודע כמה במדויק, אבל באופן עקרוני, מרוויח סכומים מאוד מאוד גבוהים ממכירת שמות מתחם, אז יש לו אינטרס לשמור את זה כמו שזה עכשיו, שלא יהיו שינויים, שלא יהיו...
זאת אומרת שברגע שאני מעביר חוק, שחלק מהמתחמים האלה הולכים להיסגר, או שהגישה להם תהיה מאוד מוגבלת,
אז יש אנשים ש... מקטין את העוגה. כן, סתם, זו דוגמה קטנה, אבל באמת, אני במה... הדוגמאות האמיתיות, הם סביב יצירה של תכנים לא צנועים, שמניעים חלק גדול מהתהליכים באינטרנט. אני כן רוצה קצת לסייג את זה, כי יש תהליכים גם בצד החיובי שצריך לדבר גם עליהם, אבל באופן עקרוני, סתם, בצורה הכי פשוטה, כל מי שיפתח, לצורך העניין, נגיד, שאתה פותח בטלפון שלך, את הקרום, את הקרום בטלפון, כשאתה נותן לו לבחור, להמליץ לך על כתבות.
כן.
כל הכתבות המומלצות, כמעט ללא יוצא מן הכלל, יהיו כתבות שהן על גבול הפורנוגרפיה. לא פורנוגרפיה ממש, כי גוגל לא עשו את זה, אבל הן יהיו על הגבול הזה. הן יהיו מאוד מאוד קרובות לשם, מאוד מאוד נמצאות על הגבול שם. הדבר הזה מייצר תנועה, ותנועה מייצרת כסף. וככל שאתה מייצר יותר תנועה, אתה מייצר יותר כסף, ובעצם אין שום דבר שיכול להביא לך יותר תנועה, מאשר דברים שקשורים לחוסר צניעות, ולכן יש אינטרס לשמור את זה ככה.
הרב יניב, אני אשמח שמה שנקרא, נרד ממש ממש לשטח. זאת אומרת, אני זוכר את אחת השיחות של הרב, שמה שנקרא, הרב דיבר במספרים. מה זה אומר מבחינת מספרים?
האמת היא שהמספרים הם מוחלטים. זה ההקדמה. המספרים באינטרנט הם מוחלטים, כי הסטטיסטיקה היא כל כך גדולה, אנחנו יודעים, עברנו עכשיו בחירות, אז בבחירות עושים סטטיסטיקה, הרי אי אפשר לשאול את כולם מה הם יצביעו בבחירות, לוקחים איזשהו מספר מסוים, נניח ששאלו 512 אנשים, שזה פחות או יותר המספר ששואלים, איזושהי חזקה של 2, ואפשר על פי זה להעריך מה אנשים יצביעו בבחירות. אם עושים 1024, זה מגדיל את אם עושים 2048 אנשים, זה מגדיל וכו' וכו'. באינטרנט, אני חושב שזה שאלה שאני אשאל בהרצאות שלי, אני חושב שאתה רואה אולי את התשובה, אבל כמה שורות לוג מייצר משתמש רגיל? אדם פשוט נער דתי בגיל 16, כמה שורות לוג הוא מייצר מול אינטרנט ביום, יש לך הערכה? כמה פעולות הוא עושה? איזושהי פעולה, הכל נספר. המספר הוא מטורף.
הכל נספר, כל הקלדה,
כל הקלדה, כל גלילה, כל דבר, הוא נכנס מדף לדף, הוא קרא דואר, הוא סגר את הדואר, הוא שלח, הוא עשה...
זה לא משנה, סמארטפון המחשב, לא משנה.
לא משנה, כן.
ברגע שהוא
מחובר. אז אדם רגיל, ממוצע, בגיל 16, 17, 18, ספרתי, התקנתי לאנשים תוכנה בטלפון שספרה, מייצר 20,000 שורות לוג. 20,000 שורות לוג ביום, זאת אומרת שאם יש לך 1,000, אתה עכשיו חברת האינטרנט הקטנה ביותר בעולם, אתה יש לך 1,000 משתמשים בחברה, אז אתה יש לך 20 מיליון שורות לוג לנתח. 1,000 אנשים, יש לך מיליון אנשים, יש לך 20 מיליון שורות לוג לנתח. מה שהופך את הסטטיסטיקה באינטרנט לברזל, כלומר המספרים הם כל כך גדולים, והסטטיסטיקה באינטרנט אומרת, שאחד ל-10,000 אנשים שנכנסים אליך לאתר, יקליק על הפרסום. זאת הסטטיסטיקה. יש לך אתר של 10,000 אנשים ביום, כל דבר נספר, שוב, זה לא אנשים, זה אלא אימפקשנס, חשיפות מה שנקרא. כל חשיפה נספרת, אחד מ-10,000 חשיפות, תייצר לך הקלקה. הקלקה שווה לך בתור בעל אתר, בין חצי דולר לדולר וחצי, נניח דולר בממוצע. במילים אחרות, יש לך אתר של 100,000 חשיפות יומי, יש לך אתר שמייצר לך 10 דולר יומי. יש לך אתר של מיליון חשיפות יומי, יש לך אתר שמייצר 100 דולר יומי. יש המון 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 אתרים שמדברים במיליארדים. מיליארד חשיפות יומי, 2 מיליארד, 3 מיליארד. מה שאומר שאם הצלחת להביא לאתר שלך, לצורך העניין, מיליארד אנשים יומי, הרווח שלך היומי הוא 100,000 דולר. יומים. עכשיו, צריך להבין מה המוטיבציה של אנשים שנמצאים בצד השני, לייצר כתבות כאלה שיביאו להם במקום מיליארד, יהפכו את זה למיליארד וחצי, במקום 2 מיליארד, יהפכו את זה ל4 מיליארד. הם כל הזמן יושבים, חושבים, אנשים שלמדו את זה באוניברסיטה, אנשים עם חליפות במשרדים מאוזגים, שכל הזמן, איך אני עכשיו מייצר את הכתבה הבאה, שתגרום לזה שבמקום שיהיה לי 100,000, יהיה לי 200,000, במקום 200,000, יהיה לי 400,000, כל הזמן עכשיו חושבים, קודם כל דברים טכניים חושבים על הכל, זאת אומרת, בדברים שאנשים בעולם הרגיל לא יכולים אפילו להעריך, כלומר, צורך, על גדלים, על צבעים, על פונטים, על מיקום, על איפה בדיוק בשורה, איזה שורה מייצרת ככה, איפה אני אשים את הקישור, בשורה הרביעית או השורה השביעית, כמה פעמים אני אחזור על המילה בכל פעם שאני מכניס אותה בתוך הכתב וכו' וכו'. ובעיקר חושבים על תכנים, בוא נקרא לזה כרגע לצורך העניין כדי לשים בצד את השיקול לגמרי לא טהור, אבל תכנים פרובוקטיביים או כותרות פרובוקטיביות שיגרמו לזה שאנשים יראו עוד דבר ועוד דבר, יעברו מדבר לדבר, יראו עוד דבר, ואנחנו רואים שזה עובד בפועל. כלומר, לצורך העניין, יכול להיות בחור שנכנס כדי לבדוק באיזה שעה יוצא אוטובוס מתל אביב לירושלים, זה מה שהוא רוצה לבדוק, אבל מה שהוא רואה, זה שהוא יוצא אחרי שעתיים, אחרי 3, אתה רואה את זה בפועל, זה עובד, כלומר אנשים לא מצליחים להשתחרר, לא מצליחים להניח את זה בצד, אנחנו רואים את זה על עצמנו, כן, רוצה עכשיו אדם, רוצה לראות סרטון, סיפור אמיתי, בסדר? סרטון על איך קושרים תכלת בציצית, והוא מוצא את עצמו, הוא יוצא משם אחרי 4 שעות, כי זה בנוי כל כך טוב, בכל המובנים, גם בצבעים, גם בגדלים, גם במיקומים, גם בצורת הגלילה, גם בזה, וגם בתכנים, שפשוט הוא לא יכול להשתחרר. מה שאומר שככל שאתה, ככל שגוף הוא יותר פרובוקטיבי ביצירת התכנים שלו, הוא בסופו של דבר ייצר יותר חשיפות, בסופו של תהליך, ויותר הרבה יותר הכנסה, במספרים, שוב, שאנשים מבחוץ כמעט לא יכולים להקל אותם. עכשיו בסדר, זה מתחלה.
יש לנו בארץ כאלה אתרים שיש להם מיליארד חשיפות יומי, דברים כאלה?
7 מיליארד, זה הכי הרבה שיש.
בארץ?
כן, יש בארץ, ודאי. כל חשיפה נחשפת, זה לא הולך לפי 8 מיליון אנשים, אבל ברגע שיש לך 8 מיליון אנשים, שכל אחד מהם עושה 1,000 פעולות מול האינטרנט, ואנשים עושים הרבה יותר, ייצרת 8 מיליארד חשיפות. המספרים הם משוגעים לגמרי. יש חברות מדיה בארץ.
אתר כמו ויינט, סתם לדוגמה?
תראה, מאוד קשה לדבר על אתרים ספציפיים וכולי, אבל הערכה שלי שהוא עובר בהרבה מאוד את המיליארד. הרבה, חשיפות, הרבה ביותר מהמיליארד.
חשיפות יומי.
כן.
זאת אומרת, מישהו בוויינט מסיים בסוף היום, עם לפחות $100,000 בכיס, אין שום שאלה.
כן, עכשיו עוד פעם, זה מתחלק, חברות מדיה, חברות פרסום, חברות זה, אבל גם ההוגה היא כל כך גדולה, שבסופו של דבר, כן, אתה יכול לתת לך להתחלק עם הכל, אתה יכול לזה, אבל אתה מייצר ורואים, אתה יכול לראות את העוצמות. אני זוכר את הפעם הראשונה שאני ביקרתי בבית ויינט החדש, בראשון לציון, אתה יוצא משם בפחד, אני יצאתי שם בפחד, העוצמות, 5 קומות, קומה שלמה, מוקדשת רק למה שנקרא disaster recovery, כלומר רק לגיבויים, שאם יקרה משהו, אז קומה, זה מפחיד, זה עוצמות אדירות, אני חושב שמרגישים את זה, זה לא סתם, אני חושב שהרבה פעמים, לא יודע, נגיד מי שיצא לו בבחירות, לראות פרשנים יושבים באולפן וזה, וקודשים את הפוליטיקה, הם באים מעמדה של כוח, והם מרגישים את זה, הם מרגישים שהם יכולים בהחלט לעשות, והדבר הזה, עוד פעם, לצורך העניין, נגיד, תיקח עכשיו, נגיד, גם תיקח את הפרשן הפוליטי הכי גדול שיש, שיש לו 1,000,000 עוקבים, אז אומרים, כמה השפעה יש לו, כמה זה, כמה זה, כזה, אבל 1,000,000 עוקבים האלה, כמה חשיפות הם מייצרים לטוויטר ביום, כמה חשיפות הם מייצרים לחברה, כשנגיד אומרים שמישהו פתח 200 קבוצות וואטסאפ, והם כולם התמלאו ביום אחד. אז הוא נהדר, יש לו השפעה על 200 קבוצות, כמה הוא יוצר לוואטסאפ, כמה הוא יוצר לפייסבוק, כמה הוא יוצר, ובסופו של דבר, גם וואטסאפ וגם פייסבוק, וגם כל הגופים הגדולים האלה יודעים, מה שנקרא, איפה מרוחה החמאה, וזה עולם שלם, זה עולם שלם ששוב, מבחוץ מאוד קשה לראות אותו, מאוד קשה לראות עד כמה הוא חזק.
בתור משתמש.
בתור משתמש. אתה יכול רק לראות את זה כשזה משפיע עליך, ואני חושב שזה משפיע. זה אפשר לראות את העוצמה, אפשר לראות. אנחנו יכולים לראות שאנשים לא מצליחים להשתחרר. אחת הדוגמאות שאני תמיד מביא, שאתה מגיע לשמחה, יושבים סביב השולחן, 12 בני דודים שלא ראו זה את זה שנתיים, ולא מצליחים להרים את העיניים מהטלפון. בפועל, לא מצליחים להרים את העיניים מהטלפון. כי זה באמת עובד ככה, וזה באמת חזק.
עכשיו, רבני, ואני אשאל אותך שאלה מכיוון אחר. זאת אומרת, יש כיוון אחד שבו אתה אומר, יש שם כספים, יש שם עוצמות, יש שם אנשים מאוד חכמים שרוצים, בסוף הכסף מניע את הגלגלים שלהם, והם נורא רוצים לייצר כמה שיותר חשיפות וכמה שיותר שלא תרים את הראש. אבל אני חושב על כיוון אחר, ואני חושב שהתייחסת לזה בספר שלך, הצאת הספר על המדיה.
כן, זה נקרא לחיות עם הנייד.
לחיות עם הנייד, אולי נשים את
הקישור. לחיות נקודה עם הנייד, כן.
מדהים, אולי נשים את הקישור בתחתית, כי אני חושב שגם הגישה שלך בסוף היא גישה שאומרת, יש גישות וספרים, אנשים שאומרים, טוב, תשמע, העולם הזה של המדיה הוא מורכב, יש שם הרבה תכנים פרובוקטיביים, קשה להשתחרר מזה, אז אולי הפתרון יהיה שכולנו נחזור 20-30 שנה אחורה, וזה מה שנעשה, אבל אני כל הזמן מרגיש ממך, מהשדר שלך, שאתה כל הזמן מחפש לתקן את המציאות הזאת, ולארגן אותה, כי בעצם לשם אנחנו הולכים, זאת אומרת, זה משהו שישאר איתנו, ואני רוצה לשאול אותך, איך אני שומר על עצמי, דווקא מהחשיפה הזאת, כל הזמן הדברים נורא פרובוקטיביים, או אם אני באתרי חדשות, או לא משנה באיזה מרחב שבו אני נמצא, שכל הזמן רוצים לחשוף אותי לדברים כדי לעורר אותי, איך אני שומר על על הערכים שלי, לא שוחק את עצמי?
יש פה באמת כמה שלבים. אולי השאלה ששאלת היא כמובן, היא שאלת מיליון הדולר, והיא השאלה הסופית, אני חושב, והיא שאלה קשה, שלדעתי אין לה עדיין תשובה מוחלטת. אני חושב שהאנושות תמצא לה תשובה, כי האנושות לא תוכל להמשיך ככה, ככה אני חושב. האנושות כאנושות, בלי קשר אפילו, בטח לא ליהודים, אבל אפילו בלי קשר לדת ולשמירת, לא משנה, איזושהי רמה של צניעות שקשורה לדת, האנושות לא תוכל להמשיך, והאנושות תמצא איזשהו פתרון בעניין הזה. אני יכול להציע את מה אני חושב, אבל לפני כן צריך להגיד כמה דברים. א', לגבי מה שהתחלת, לשם אנחנו הולכים, אני לא חושב בשום צורה שהיא שאפשר להתעלם מהמציאות של האינטרנט, מהמציאות של המדיה, היא כאן, היא נשארת כאן, היא תהיה כאן, היא תלך ותהפוך עוד יותר ועוד יותר אינטגרלית עם הבן אדם.
בגלל שאתה רב, אני מרצה לעצמי אפילו לשאול, זה רצון השם?
אני חושב שכן, אני חושב שבסופו של דבר, שוב, כמו הרבה דברים אחרים, יש בזה הרבה בעיות, אבל בסופו של דבר כן, אין ספק שהיום, אפילו דמה, יש אנשים שמדברים על זה, שהצד הזוכר במוח האדם, הולך וקטן. אנחנו יודעים שאדם שנגיד רוצה להיזכר במשהו, הוא לוקח את הראש אחורה, נכון, הוא עושה ככה. ואדם שרוצה לחשוב על עומק, הוא לוקח את הראש קדימה. הצד הזוכר במוח, הצד האחורי של המוח, הוא פחות גדול היום מאשר הוא היה פעם. אנשים פחות זוכרים. למה? כי הם יודעים. אתה לא צריך לזכור, אתה לא צריך לזכור את הדרך ממקום למקום, אתה לא צריך זה, אתה... אני חושב שכן, אני חושב שבהחלט זה רצון השם, ובסופו של דבר, אחרי שהאנושות תעשה את הבירור וכו' וכו', כמו הרבה דברים אחרים, ימצאו דרך לחיות עם זה בצורה, אי אפשר לחזור, אי אפשר. אני אומר סתם, ברמה הכי פשוטה, יש לך היום עמותה ואתה בבנק מסוים, רוב היום, רוב רובם של הבנקים לא מאפשרים לנהל עמותות שלא דרך האינטרנט, בצורה... בטח כל מה שקשור בתנועה, וכל מה שקשור בהזמנות, וכל מה שקשור הכספים, בסופו של דבר, הכסף המזומן ייעלם, לא יודע אם לגמרי לגמרי, אבל לא, כבר היום, כמה אנשים באמת משלמים במזומן, כמה אנשים משלמים מהארנקים שלהם.
כן, אבל אז יש כאלה שרצו להציע, שלך מכשיר מאוד מאוד טכני, אבל את כל ההוואי שלך, ולראות סרטונים, וללמוד באינטרנט, אפילו יש תלמידי חכמים שהיום אומרים, אל תעלה שיעור תורה לאינטרנט. וראיתי שגם הרב, סליחה שאני מקשה, אבל אשמח להבין את העמדה של הרב, לא מעלה היום תכנים ליוטיוב מתוך אמירה, זאת אומרת, התכנים של הרב עולים בשורש, וידאוים וכו', ולא עולים ביוטיוב. ויש תלמידי חכמים שאמרו, נכון, בכלל, לא צריך להיות שום תנועה של תורה ודברים כאלה באינטרנט, זה...
כן, אז אני חושב שיש הבדל, אני חושב שיש הבדל בין המדיה, שזה הכלי, הברזלים, המחשבים שעליהם יושב העניין, והאתרים שבהם אפשר כן לעשות שימוש, לבין שימוש או תרומה כספית, כמו שאני קורא לזה ביוטיוב, בסדר? או תרומה כספית לג'ימל.
הרב אומר, ברגע שאני מעלה בעצם, אני מבין שזה איזשהו כסף שאני, זאת אומרת, יש להם רווח ממשי בדבר הזה.
ממשי, פיזי. אני בעצמי משתתף במימון של הסרטון המאוד לא צנוע, שעלה שנייה אחריי או במקביל אליי. כן, בכל שעה נתונה עולים 6 שעות שידור ליוטיוב. כן, שתיאורטית, אם חושבים על זה, אף אחד לא יראה אותם, כי בזמן שהוא יראה אותם, יעלו עוד 6 שעות שידור ליוטיוב. זאת אומרת, ברמה העקרונית אף אחד לא יראה אותם. אז בכל זמן שאני מעלה, אז באותו במקביל עולים גם תכנים מאוד מאוד בעייתיים ויושבים ביוטיוב, ואני בעצם מפרנס ברמה מסוימת את היוטיוב כשאני מעלה את התכנים שלי לשם. מצד שני, המדיה עצמה, כלומר, את היכולת שלי, נגיד, כשאני, כמו שהקדמת, חלק גדול מהפרנסה שלי ברמת הכסף, מגיעה מתכנות, אני פותר בעיות תכנותיות כבדות לחברות, אז בזמן שאני עוסק בתכנות ואני יכול ברקע לשמוע שיעור של רבנים שבצורה אחרת אף פעם לא הייתי מגיע אליהם, גם רבנים שזה נדיר, לצורך העניין, אני יודע, שיעורים של הרב מניטו, שבסופו של דבר אני נחשפתי אליהם רק דרך האינטרנט כמדיה, כברזל, אז זה משהו שאני חושב שאנחנו לא יכולים לוותר עליו, אנחנו גם לא נוכל, אני חושב שהמאבק הזה הוכרע, ככה נראה לי. אני לא חושב שזה, לא שאני חשבתי שאי פעם שצריך למחוק את זה, אבל המאבק הזה כבר הוכרע, לכולם יש סמארטפונים, כולם משתמשים בווייז, כולם משתמשים באפליקציות של בנקים שונות, כולם משתמשים במוביט ובאחרים.
היום פעם ראשונה שילמתי עם הטלפון במקול הזה.
כן, גם אנשים באים אליי, מדפיסים אצלי משהו, משלמים עם הטלפון. אני לא רואה המדיה לכשעצמה, ואני חושב שברמה מסוימת, המדיה היום גם יותר נקייה מה שהייתה פעם. זאת אומרת, המדיה כמדיה, הברזלים. כלומר, הסיכוי היום של מישהו להתקל בפרסומת לא צנועה, אם הוא לא אדם שנכנס למקומות לא צנועים, הוא קטן מאוד מאוד מאוד. אחד העצות הכי ראשונות שאני נותן להורים, כשהם מנסים להגיד לי, הם לא יודעים אם הבן שלהם גולש למקומות לא צנועים או לא, אני אומר, תראו את ההמלצות של הסרטונים שהוא מקבל ביוטיוב. כמעט ואין מצב שבו מישהו שהוא נמנע מלהיכנס למקומות לא צנועים, יקבל, כמו שהיה פעם, תוצאות של חיפושים או פרסומות שהם לא צנועות. זה כבר כמעט ולא קורה. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שהמערכת כן מצליחה איכשהו קצת להתנקות.
רוב הרשתות החברתיות היום נקיות מפורנוגרפיה.
ברמה, כן, ברמה הקשה שלה, מה שנקרא פורנוגרפיה של חילונים, מה שאנחנו נקרא, מה שחילונים מגדירים כפורנוגרפיה, רוב הרשתות החברתיות כן נקיות. כמובן שכל מה שיש שם דברים מאוד מאוד בעתיים, שהם מבחינה הלכתית וכו'. אז בוא נאמר שלדעתי זה מונח ראשון, האינטרנט פה, וגם אם יכול להיות, שיהיה מישהו שבהנהגה פרטית לגמרי, אדם פרטי ששואל אותך עכשיו, אתה אומר לו, תשמע, תישאר עם טלפון פשוט, שגם זה לא פשוט דרך אגב, כי תכף נגיד,
היום כבר שתיים,
כן, פלאפון אין. נגיד, בפלאפון אתה לא יכול להחזיק נוקיה היום. אין, פשוט אין.
בכולם, עכשיו עד סוף שנה.
כן, זה יקרה, זה הכל הולך להיעלם. לא יהיה יותר. אז יהיו טלפון, אז מה בזמנו עשה אחד הרבנים שהשקיע בזה הרבה מאוד כסף? הוא הביא לפה מכשירים חכמים, ופה הכשיר איזה חברה, מתחת למיקרוסקופ שרפו להם את הרכיב של האינטרנט. זה לא באמת לדעתי יכול לעבוד. אני לא רואה איך זה יכול לעבוד, אני לא חושב שזה עובד לחרדים, אני לא חושב שזה עובד לנו. אז זה הצד של המדיה. זה צד אחד. הצד הנוסף, זה הצד, נקרא לזה, אולי הקיצוני השני, זה הצד של החוסר צניעות, של הפורנוגרפיה, של הדברים הרעים, של האלימות, של הסמים, של כל הדברים האלה שהם נמצאים באינטרנט, ואותם צריך באמת לחלוטין למצוא את הדרך נלחמים בהם, ואיך הם מונעים אותם, ואיך לחלוטין הופכים אותם שהם לא חלק מאיתנו. ובאמצע...
רק לגבי החלק השני, שהרב אומר, בעצם היום רוב האנושות מבינה שאנחנו צריכים באמת להילחם בהם.
אני לא יודע אם רוב האנושות, זה שאלה. כן, האנושות מבינה שזה בעיה, בוא נגיד ככה. אני לא יודע, יש גם מגמות כאלה של הכשרה. אמרנו שבאולימפיאדה האחרונה, זה היה פעם הראשונה שאתר פורנוגרפי קיבל חסות, יכול היה לתת חסות רשמית לאולימפיאדה.
וואו.
זה משהו שקרה בפועל והם נתנו חסות.
מה יוצא להם מזה?
לאתר? פרסום.
פרסום.
פרסום, זה פרסום. אחר כך זה גרם קצת בלגן לאתר הזה, כי זה גרם ממש הרבה...
ביקורת.
חפרו בו. אנשים אמרו... כי להראות סתם דברים לא צנועים זה בסדר, כן, במרכאות כמובן. אבל התחילו לתפוס אותו על כל מיני חריגות של דברים שנחשבים אסורים גם בעולם, גם בעולם הגדול. זה סיבך אותם מאוד. הם נאלצו להוריד מאות אלפי סרטונים או מיליונים של סרטונים מהאתר שלהם. אבל, כלומר, אני חושב שהאנושות עדיין מבררת את דרכה. אני חושב, בסופו של דבר, אני חושב שהיא תצטרך למצוא איך היא כן מתמודדת עם זה ואיך...
עם הצד הקיצוני השני, אוקיי.
עם הצד הקיצוני. אבל באמצע יש עוד הרבה, יש עוד הרבה, ובזה בעצם גם הספר שלי ניסה לעסוק. הנקודה של החיים שלנו עם הניידים, ובמובן הזה אני גם עברתי תהליך. אם נגיד בהתחלה ההרצאות שלי היו מכונות איך מתמודדים עם עולם האינטרנט, או הבעיות בעולם האינטרנט וכו', היום אני מדבר על החיים בצל המדיה. זאת אומרת, גם בהנחה שמישהו יש לו את המכשיר הכי מסונן בעולם, בסדר? ואיכשהו הצלחנו לעשות את הסינון הכי טוב שאפשר, ואין כבר טעויות סינון, עדיין יש לנו התמודדות מאוד קשה עם עצם העובדה שיש לנו כל הזמן בכיס איזשהו מכשיר שהוא כל הזמן פתוח לעולם, הוא כל הזמן נלחם על תשומת הלב שלנו, הוא כל הזמן מוביל אותנו למקומות שאנחנו לא היינו מגיעים אליהם בחיים הרגילים שלנו, ואיך אנחנו חיים איתו? איך אנחנו חיים איתו בחברה? איך אנחנו חיים כשאנחנו מדברים עם מישהו ועכשיו יש לנו שיחה, ואנחנו מצליחים לא לענות לשיחה, אלא להמשיך לשוחח עם הבן אדם שמולנו? איך אנחנו לא עונים על שיחות בנהיגה? איך? זאת שאלה שהעולם כולו מתמודד איתה. אני כל הזמן אספר על זה סיפור. בזמנו, לפני הרבה שנים, הייתה לי עמותה בשם העגלים. שאחד, היינו מסתובבים בבתי ספר ומשכנעים בחורים מכיתה י"ב ללכת לשנת לימוד לפני שהם הולכים לצבא. זה נקרא הכוונת בוגרי חמד לאפיקים תורניים, זה היה תת כותרת שלנו. ואחד הדברים שעשינו שם זה סרטון שנתן לי, שכחתי את שמו, תכף אני אזכר, הוא המליץ לי על הסרטון, זה סרטון מדהים שמתאר צמחים טורפים. ואחד, עכשיו לצמחים הטורפים יש כל מיני שיטות לטרוף, אחד מהם זה שהם המפורסמים שבהם, זה אלה שנסגרים כשהחרק נוגע בהם, יש אחרים שהחרק נופל ולא יכול לקום, אבל אחד מהצמחים, מה שהוא עשה, הצוף שלו, הוא החומר המעכל שלו, שזה פשוט, כלומר, באה הנמלה ומתחילה למצוא את הצוף, ולאט לאט היא מתעכלת, ורואים, בסרטון איך הרגליים שלה מעוקלות, אבל היא עדיין לא מסוגלת להיפרד.
משחרר.
היא ממשיכה, ולאט לאט היא מתעכלת, כלומר, הוא לא צריך ללכוד אותה, היא פשוט אוכלת ואוכלת מהצוף, והיא פשוט מתעכלת, ואז היינו מראים את זה בתור דוגמה, לאיך היצר של האדם יכול בסופו של דבר להפוך המקום שבו הוא תובע, זה מה שהורג אותו, והיום, בהרבה מאוד מובנים, הסמארטפונים הם כאלה, ברמה הזאת של אפילו תאונות הדרכים. כלומר, הבוחני תנועה אומרים, אנחנו מוצאים את האנשים מתים עם הטלפון ביד. אנחנו באים למקום תאונה, ואנחנו רואים שהוא היה באמצע לשלוח הודעת טקסט. אנחנו רואים את זה, הוא קרא הודעה ומת. אנחנו רואים את זה, כמה פעמים קורה לנו, שאתה רואה מישהו בא מולך פתאום בנתיב, ואתה אומר, בואי נו, בטלפון, ואתה פתאום מבין... ואנחנו לא מצליחים להתנתק, בדיוק כמו הנמלה הזאת, אנחנו כבר לא צריכים את, אנחנו לא מצליחים, כמה אנשים מצליחים לשמוע צליל של הודעה נכנסת תוך כדי נהיגה, ולא לענות לה.
וואו, זה קשה.
זה באמת משהו ש... וזה הטווח שאני קורא לו האמצע, שבו יש שינוי, אנחנו צריך לעבור שינוי. עכשיו אנחנו נמצאים במצב מאוד גרוע, ממש, כי אנחנו לא... אני מדבר על זה עם אנשים, אני שומע לפעמים דברים שבאמת, רוב האנשים אומרים לי, אני לא מכור. מה פתאום? אני פשוט עובד במטבח שכל דקה יכול להגיע מסעית אספקה, אז אני חייב לפתוח לה את השאר מפה. אז אני עונה לכל שיחה, לכל זה, אני גם באמצע תפילה, מה אני אעשה? תגיע מסעית ולא תקעה, אבל מכור, אני לא. עכשיו, אני שומע את הדברים האלה כל הזמן, אנשים לא מצליחים להבין עד כמה אנחנו מכורים, עד כמה זה הפך להיות משהו שהוא חלק מאיתנו ברמה הזאת שאנחנו לא מצליחים להתנתק, ומכאן נובעות הנפקמינות, לדוגמה שכל המידע שלנו מגיע מהאינטרנט. אז אם יש עכשיו בוויקיפדיה איזשהו ערך מעוות, זה המקום שבו אנחנו נחפש, זה המקום שבו אנחנו נתחיל, אנחנו נסתכל שם, וזה מה שיקרה לנו במוח.
רגע, אז הרב בעצם עובר עכשיו לשלב ב', הרב אומר שנייה, שלב, יש בעצם את המיקוד. הרב אומר, בוא נעבוד פה במרכז, זאת אומרת, הדברים הרעים, כולם מבינים שהם רעים וצריך להתרחק מהם. המדיה באופן כללי זה דבר חיובי וטוב ומצמיח, ואפשר ללמוד שם בקצה שיעורי תורה שלא היית מגיע אליהם אף פעם, ודברים מאוד מעניינים, וללמוד איך להחליף גלגל, או לדבר פתאום עם כל מיני מומחים, מכל מיני מקומות, ולעשות שם הרבה דברים טובים סך הכל. אני חושב שגם בעולם הנוער, יש איך לצמח מזה. אני חושב שדיברתי עם הרב שמואל אליהו, דיברנו איתו לפני כמה חודשים, אז הוא אמר, כל נער שיש לו סמארטפון, צריך ללמוד איך ליצור תוכן חיובי. תעשה איתו משהו חיובי, יש לך יכולת. והרב מדבר פה על האמצע הזה. האמצע הזה שבן אדם לא יוצר משהו חיובי, הוא לא נופל בתאומות של דברים שליליים, הוא פשוט משתמש, והוא לא מצליח להשתמש בזה בצורה מושכלת, בריאה, הוא נשאב. הנקודה כן. הזאת הרב אומר, זה הנקודה הראשונה שבעצם הרב אומר, שם אנחנו חייבים לעשות עבודה.
כן, אני לא אומר שצריך לשלול את העבודה ודברים האחרים, כמובן. המאבק הוא בכל החזיתות, אבל כן, אני חושב שהיום, יותר מפעם, המאבק האמיתי הוא בתחום של המדיה, של המדיה עצמה, של עצם ההבנה שלה, איך אנחנו חיים איתה, איך אנחנו מסתובבים, ובסופו של דבר, הדבר הזה הוא ילך, אני אומר, לדעתי בוודאות, בסדר? אני יכול להגיד שאני אומר בוודאות, שלא יחלפו הרבה שנים לפני שהטלפונים יהפכו להיות חלק מגופנו ממש. ישתילו אותם באיזשהו מקום, לא יודע אם הם באצבע או באוזן או בזה, אבל בסופו של דבר, יש אפילו דיבורים על השתלת זיכרונות, זה רחוק עדיין כמובן מאוד מדעית וכולי, אבל על השתלת זיכרונות על טלפון, שאדם יוכל, זאת אומרת, יש
לעשות גיבוי בדרייב.
כן, לעשות גיבוי בדרייב לכל הזיכרונות, ובעצם להפוך את האדם לבן על מוות, זאת אומרת, אם הזיכרונות שלו נשארים, אז הוא נשאר.
כן, ראיתי שיש על זה כמה בעיות מדעיות כבדות.
כן, אבל זה בדיבור, זה פחות בדיבור, זה ברמה כזאת שאנשים מצליחים, כן, כמו שאומר הרב קוק, עצם העובדה שבגמרא יכלו לדמיין מגדל הפורח באוויר, זה אומר שאחרי 2000 שנה הצליחו להמציא מטוסים. זאת אומרת, העובדה היא, אבל בסופו של דבר, אני חושב ששם חלק גדול מאוד מהבירור, וזה נכון לגבי כולם, אני מכיר בודדי בודדים, ממש, ואני מחפש כל הזמן, זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו, אני מכיר בודדים, כי ככה אני, בודדי בודדים שבאמת יודעים איך להתמודד עם זה, איך להכיל את זה, איך לא לתת לוואטסאפ להפוך חלק, סתם, ראיתי כתבה מדהימה בטלגרף הבריטי, זה עיתון שמאלני, אולי הסמן הקיצוני ביותר מבחינת השמאל בבריטניה, והם דיברו שם על תלונות של מעסיקים, על כמה העובדים שלהם הפכו להיות זומבים בעבודה. מתים חיים בעבודה. זאת אומרת, הם כל הזמן, והם דיברו על וואטסאפ, או על, או לא משנה, על מסנג'רים למיניהם. הוואטסאפ הופך את העובדים שלי, הוא כל דקה, כל חצי דקה מקבל הודעה כלשהי, הוא לא עובד. אני משנה לו מזכורת, הוא פשוט לא עובד. הוא כל הזמן עסוק ב... ואני חושב שרובנו... הגדול ממש לא מצליחים למצוא את האיזון הנכון.
אפשר להגיד שמאמר חז"ל שדיברו על לא להגיד שלום בעבודה, אז אתה אומר, טוב, יש מחילה, מה, בא חבר, תגיד לו שלום. הם דיברו על זה, על הוואטסאפים האלה, שבאמת כל דקה מישהו יכול להגיד לך שלום ואתה.
כן, וזה הרבה יותר מזה, זה באמת, אתה יכול לראות, אני אומר, שוב, שמחות, חתונות, אירועים, בתי כנסת, לוויות, כמה פעמים יוצא, אני לא יודע כמה יוצא לאנשים ללכת לוויות, אבל אתה מגיע ללוויות, כמה פעמים אנשים עומדים שם ומדברים בטלפון, או קוראים את ההספד מהטלפון, או אני חושב שבמובן הזה יש לנו מלחמה, אחר כך מזה גם נובע כל מיני דברים אחרים, דוגמה, דחיית סיפוקים, כן? זאת אומרת, כמה פעמים קורה שמישהו שולח לך שאלה בוואטסאפ, ואתה עכשיו בדיוק באיזה משהו אחר, ואחרי 30 שניות הוא שולח לך סימן שאלה, ואחרי 40 שניות כבר בטוח שאתה ברוגז איתו, כי 40 שניות שלמות, לא ענית לו לטלפון, לא אני, 40 וואו, שניות שלח לך הודעה, ואתה רואה, אני רואה את זה ברמה יומיומית, אני רואה את זה כל מיני סתם,
מה עושים? מה הכלי שהרב מציע, כותב עליו בספר, איזה עבודה בן אדם יכול לעשות עם עצמו, להגיד, אני מזדהה עם מה שהרב אומר, אני מבין שאני נמצא בבעיה בתור הורה, או בתור נער, או בתור מחנך, מה אני עושה? מה הכלי שאני יכול להשתמש בו מעבר למודעות, שהיא ודאי הפתח?
אז זהו, אז רציתי שאומרת, כרגע, הדבר הראשון זה המודעות. זה מודעות וזה עדיין, אחרי הכל, עדיין צריך לשכלל את המודעות, גם מודעות לכל הנושא של הכסף שדיברנו עליו קודם. כלומר, צריך לדעת שבכל פעם שאתה נכנס לאינטרנט, פה זה אינטרנט, בסדר, לא מדיה. נכנסת לאינטרנט, בצד השני, תדמיין שבצד השני עומד מישהו שמרוויח עכשיו מיליארד דולר. זאת אומרת, זה היחס. אני יצא לי הרבה פעמים להיפגש עם אנשים עשירים, וזה כל מיני הצעות שישקיעו פה, שיתרמו לזה, שיתרמו לזה. צריך לדעת שאנשים עשירים מאוד, יש להם, הם עשירים סביבם איזושהי אווירה. ברגע שנכנסים לחדר, יש סביבם אווירה של אנשים מאוד רוצים לרצות אותם. אנשים מאוד כוח. רוצים ליצור, כן, של כוח. הם באים, אנשים, עכשיו, הם יודעים שאתה באת לבקש תרומה או השקעה, הם יודעים שהם עכשיו, וזה משהו שהוא, אז קודם כל תדע, כל פעם שאתה נכנס, כך בחשבון, שלידך יושב בן אדם שעכשיו מרוויח עליך, כך תדמיין את זה, מרוויח עליך עכשיו 100,000 דולר, ואיתו אתה מתמודד. זאת אומרת, אתה, זה מולך, זה ההתמודדות שלך כל פעם שאתה נכנס, וזה מודעות חשובה, זה דבר אחד, וגם מודעות לכל הדברים האחרים שאמרנו, כל הזמן לדעת, כל הזמן לחשוב על זה, זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושב שזה שריר שצריך אימון. אי אפשר, אם אתה באמת נכנס לטלפון כל הזמן, לאינטרנט, למדיה, למיניה, כל הזמן, אתה לא יכול באמת להתמודד איתה, אתה צריך להתאמן על זה. כלומר, צורך העניין, תחליט בשלב ראשון על 5 דקות ביום שבהם אתה לא זמין. באמת לא זמין, אתה לא זמין. הכי טוב, לדעתי, אם תחליט שאתה לא לוקח את הטלפון לתפילה, בסדר? שזה משהו נגיד שאני עושה, אני לא לוקח את הטלפון לתפילה, אני לא נמצא איתו אף פעם, ונגיד זה בתור דוגמה קטנה, זמן מסוים שבו, ותאמן את עצמך על זה, תאמן, תאמן, תעשה על זה אימונים.
מה זה, מה הקטע עם התפילה? לא הבנתי. הרב מדבר על זה הרבה בהרצאות שלו, שמה?
שמגדירים על מה, אתה מגדיר זמן מסוים שבו אתה מבין שאתה לא זמין, ואתה עובד על זה, כלומר, אתה לא רק, לא, כי זה קשה, כי זה קשה, זאת אומרת, זה לא, אני אומר את זה כי לא כי זה, לא כי זה, בתפילה זה קל, אלא בדיוק הפוך, יש משהו כזה שבו אתה אומר, אני מבין שאני לא ראש הממשלה ולא הרמטכ"ל וגם לא סגנו, ולכן אני יכול להיות לא זמין חצי שעה ביום, מה שאני רוצה לטעון שהחצי שעה הזאת היא תשנה לך את כל היום. כי פתאום אתה תבין ש... כן, פעם הייתה מישהי שאמרה לי את זה, אם מישהו חולה אני לא רופא, ואם מישהו מת אז הוא כבר מת, ואם כל דבר אחר אפשר לחכות. זאת אומרת, עכשיו, אנשים לא חושבים ככה, אנשים חושבים הפוך, אנשים אומרים להפך, אני חייב לדעת, אני חייב פה, אני חייב זה, מה, אם עכשיו זה, אם זה אמא שלי, אם זה דוד שלי, אז מה, אז אם זה אמא שלך, אז תחזור לה עוד 5 דקות, זה משהו ש... וזה שריר שצריך אימון, ולכן התפילה, אני חושב, זה משהו שאפשר, אתה מרוויח שם 2, א', אתה מאמן את השריר, וב', אתה גם מרוויח את התפילה, אתה גם מרוויח...
צריך להתפלל.
כן, אתה גם מתפלל. ואתה גם לא מפריע לאחרים, שזה באמת משהו שהוא כל פעם מדהים מחדש. אז אני אומר, זה דבר אחד, ספר על זה סיפור, פעם אחת התקשרו אליי מהמכון הטכנולוגי להלכה בבני ברק, לא צומת וכו', יש גם של חרדים. נמצא ממש מעל השטיבלך של זובניק, מעל. יש להם שם משרדים. עמוד שמה, אנחנו חייבים אותך דחוף, תבוא מחר, סיפור אמיתי לגמרי. מישהו בארצות הברית תמציא אייפון גרמה. אייפון שאפשר להשתמש בו בשבת, לכל הדעות ההלכתיות, בלי שום בעיה. אייפון גרמה, תבוא, אנחנו חייבים למצוא למה זה אסור. מה לא בסדר בגרמה? אז עכשיו הם ידעו שאני קצת... גם מתעסק בצד ההלכתי וגם בצד הטכנולוגיה, אז הם פנו איכשהו אליי, ופשוט ישבנו שם וחשבנו, מה אנחנו יכולים לחשוב שיפסול את הטלפון הזה משימוש, כי ההבנה הייתה שאם יהיה אייפון גרמה, אז אין שבת, נגמר הסיפור, זהו, גמרנו את השבת, ואני תמיד אומר שאם מישהו רוצה לראות רוח קודש, מחפש הוכחות רוח קודש בחזל, אז שיקח את האלקטרוניקה בתור דוגמה, כי מבחינה הלכתית יבשה, מי שעומד ללחוץ שבת, אין שום סיבה הלכתית אמיתית לפסול אלקטרוניקה בשבת. אין שם שום חימום, שום ביקה, איזה משהו, אולי עובדין דחול, במקרה הכי, אין פה משהו שאתה יכול להגיד למה אנחנו עכשיו פסלנו, והעובדה שאסור אלקטרוניקה בשבת, היא מראה את רוח הקודש של הפוסקים, שהבינו שאי אפשר אחרת. אז ההבנה הזאת שיש לך יום שלם שבו אתה נמצא בלי טלפון, היא דבר מאוד מאוד חשוב, ולכן אני אומר, זה הדבר השני. הדבר השני זה אימון, להחליט זמנים מסוים שאנחנו עושים, וצריך לעשות, תנסו, אני מאמיץ לכל אחד לנסות, לראות כמה זה קשה, כי אני ניסיתי הרבה פעמים. שימו את הטלפון בצד, תחכו שתגיע הודעה נכנסת, ותראו כמה זמן, תשמעו את הצליל, תראו כמה זמן אתם מסוגלים לא לבדוק מאיפה הייתה ההודעה.
וואו.
רוב האנשים לא מסוגלים להחזיק דקות ספורות, ממש, זה בחינות שעשיתי. דקות ספורות, הם לא יכולים, אולי זה זה, אולי זה בדיוק אחותי עכשיו ילדה, למרות שהיא בכלל לא בהיריון, אולי זה זה, אולי אמא שלי, הם לא יכולים, אתה רואה ממש פיזית את המתח. אז זה הדבר השני, אימון של השריר. הדבר השלישי שהוא כמובן, ובזה אתם עושים עבודה חשובה, וזה העניין של סינונים וחסימות, כי בסופו של דבר, גם אם אתה הבן אדם הכי חזק בעולם, לא כולנו, גם הגדולים שבנו, לא חזקים כל הזמן.
כן.
יש נפילות, יש משברים, יש רגעים טובים יותר, ותמיד, בסופו של דבר, מי שיודע כמה זה מתוק במרכאות, הוא נופל שוב ושוב, ולכן צריך איזשהו כלי חיצוני שיעזור לו בזה.
טוב, זה גם כתוב בחז"ל.
גם כתוב, עדיין, ואז הוא משהו שהוא, זה, חייבים את זה, זה כמעט, שוב אני אומר, גם אם אתה מאוד חזק, גם אם אתה משהו, אז חסימות ומשהו טכני, ומשהו שיגביל אותך מהבחינה, שצריך לשכלל את זה, אני מודע לבעיות, זאת אומרת, אולי הכי מודע לבעיות.
כי תראה, רב יניב, אתה מכיר את האתגרים, אתה מכיר את הסינונים, ואני אגיד לך, הרבה הורים ששומעים אותנו עכשיו, אתה יודע, דיברתי עם אחד המנכ״לים של אחת החברות הסינון, ואמר לי, תשמע, אנחנו בבעיה של אחוזי נטישה גבוהים מאוד. גבוהים מאוד, אנשים פשוט, לא כל האנשים הם טכנולוגיים, לא כל האנשים הם מתכנתים, וגם האנשים שהם מתכנתים, להפך, הם דווקא יותר מתעצבנים. זאת אומרת, אין לך איפה לברוח מזה, שכלי טכנולוגי בעידן שלנו, בעידן הוואטסאפ והיוטיוב והאפליקציות שמושקעים בהם מיליארדים, ואתה רואה, הכל טס, והכל עובד, והכל בסדר. פתאום אתה מתקין את הסינון הזה, והוא תוקע לך את הבית, והוא תוקע לך את העבודה, ואתה לא יודע מה לעשות איתו. ואז יש אחוזי נטישה גבוהים, ואני שואל אותך הרב, בתור, אתה יודע, אנשים שיש להם משפחה, ויש להם עבודה, והם צריכים להתנהל. מה עושים עם הפתרונות הטכנולוגיות? זאת אומרת, מה אני אמור לעשות עם זה?
קודם כל, אין לי על זה תשובה. אין לי על זה תשובה מוחלטת. זאת אומרת, יש בזה, זה בעיה. זאת בעיה אמיתית, אנחנו מנסים מאוד למצוא לפתרון. אני חושב שהיום, בניגוד לנגיד 3-4 שנים האחרונות, שבהם היה לי תחושה שאין איזה פתרון טכנולוגי, ולא יהיה, מלבד לכתוב מערכת הפעלה מחדש, שגם זה רעיון שבחנו. זאת אומרת, היה לנו...
שהרב בחן את זה.
כן, לכתוב את כל האנדרואיד מחדש, לכתוב את האנדרואיד מאפס. זה דבר שבדקנו, מעשית. כמה זה עולה וכמה זה...
הצעות מחיר וכו'
ותורמים. כן, בסופו של דבר זה עניין של כסף. הכל זה עניין של כסף. בסופו של דבר, הכל מגיע לשאלה הכספית. לכתוב מערכת הפעלה מאפס, זה דבר שעולה הרבה כסף. זה לא הרבה יותר מאשר לבנות יישוב ביהודה ושומרון, לצורך העניין. אבל זה הרבה כסף. אבל זה משהו שהוא באמת... אבל זה דבר שבתחנו אותו, הצבא עשה את זה. הצבא כתב באיזשהו שלב, אני לא יודע, היום, באיזשהו שלב היה מערכת הפעלה צבאית לטלפונים הצבאיים. שוב, חלק גדול אתה יכול לקחת, אבל זאת אומרת, חוץ מאשר לכתוב מערכת הפעלה, היה שלב שבו חשבתי שאין שום דרך בעולם, כי אתה בעצם מתמודד, צריך להבין את המורכבות פה. המורכבות אומרת שאתה, החברות שמייצרות את המוצרים, כל העניין שלהם זה פתיחות. כל העניין שלהם זה מניעת צינון. בשביל זה הם מייצרים את זה. הם לא רוצים לפק... הם מייצרים את הטלפונים בצורה כזאת ש... זאת אומרת, סתם, גוגל היום מורידה דירוג בצורה הכי פשוטה לכל אתר שהוא לא, מאובטח, או במילים אחרות, הוא לא מערבל את המידע שעובר בינו לבין המשתמש הסופי. זה יוצר אתגר מטורף לכל החברות. צינון, אתה לא רואה מה עובר, אתה רואה ערבול, אתה רואה אותיות אקראיות, אתה לא רואה באמת מה, וגוגל היום מורידה, זאת אומרת, אני לא יכול היום שהאתר שלי שורש לא יהיה מאובטח, כי זה יוריד אוטומטית את הדירוג שלי בגוגל, בצורה קיצונית מאוד. אז אני חייב להרבל אותו, יש הרבלתי אותו, הצבתי בפני חברות. אז הרבה שנים חשבנו שזה בלתי אפשרי, אני דווקא בחודשים האחרונים משוכנע שיכול למצוא, אולי משוכנע זה מילה חזקה מדי, אבל חושב בצורה מאוד חיובית, שאפשר למצוא בתחום הבינה המלאכותית, שהוא מאוד מאוד התפתח בעולם התכנות לאחרונה, בקפיצות אדירות, ששם אפשר יהיה למצוא פתרונות סינון שהם אפשריים.
יש אנשים שעובדים על זה היום? זה מעניין מישהו?
זה מעניין את האנשים בקצה,
חוץ מאיתן.
זה מעניין את האנשים, לא, אין מספיק כסף בזה, זה בעיה, אין מספיק כסף בזה. זאת אומרת, שוב, אנחנו כרגע מנסה, אני מנסה נגיד להגיע לדרך ארגונים נוצריים, דרך, כי יש להם יותר כסף פשוט, לנסות לעניין אנשים, אבל יש פה בעיה, התגמול הכספי הוא לא מספיק גדול, צריך או תורם, ולכן אמרתי, או מישהו שהוא באמת מבין כמה...
טוב, ככה התחיל אינטרנט רימון, מאיזה תורמים ענקיים, ששמו הרבה כסף.
שזה מה שצריך לעשות. היום, אני חושב שהבינה המלאכותית בעניין הזה, יכולה להיות פתרון. אני ראיתי בינה מלאכותית לא ברמה גבוהה, זאת אומרת, משהו ג'אווסקריפטי, אבל בינה מלאכותית, שרמת הזיהוי שלו על תמונות פורנוגרפיות, הייתה מדהימה, היא הדהימה אותי, בתור מי שמתעסק עם זה הרבה שנים, המערכת לא טעתה, היא פשוט לא טעתה, היא הצליחה לזהות, היה שם איזושהי תמונה של חיילים, שאחד מהם מחזיק נשק בכיס האחורי, הצליחה להטריע נשק, היא הצליחה לזהות, ולדעתי הפתרון הזה הוא אפשרי, יש הרבה מתכנתים, הרבה אנשים שמדברים, אני מקבל כמעט פעם בשבוע, או פעם ב4-5 ימים, אימייל מעוד מישהו שמציע עזרה, אם לא יהיה בזה כסף גדול, זה לא יוכל להיות. זה נקודה. אבל בסופו של דבר, אני רק אומר את זה בתור הזדהות עם כל מי שחש תסכול מהסינון. ולכן אני, התקופה שאני תהיה לחלק את זה לגילאים, זאת אומרת שלפחות עד גיל 21-22, נגיד לפני שמאדם נכנס באמת לעבודה וכולי, שלפחות עד אז יהיה סינון, ואז גם טיפה יש איזושהי ירידה ברמה של הניסיון, כי יש הבדל בין נער בגיל 14-15-16 שום שום, למישהו שהוא עובד, למישהו שהוא זה, זה קצת יותר קל, אבל לפחות בגילאים הצעירים אני חושב שזה אפשרי שיהיה, זה גם עוד הנחיה שאני אומר.
וזה קריטי בעצם, שם זה קריטי, שם לא הייתי מרתק, כל הבעיות שבעולם הייתי
משקיע בזה. יש את הסיפור המפורסם על מי שטעם יין הונגרי, אז יש גם הפוך.
בצערי.
מי שטעם וודקה רוסית בגילאים של 15-16, יהיה לו מאוד קשה בגיל 24-25, להגיד אני מפסיק לרדת למקומות הנמוכים האלה. אז לפחות בגילאים האלה זה בטח, אני גם חושב שצריך לסחוב כמה שאפשר, בשיניים, במאמץ, את הגיל שבו נותנים לילדים סמארטפון, וגם פה אני מכיר בבעיות, אני שומע את כל הטענות, אני שומע את כל הזה, אני שומע את ההורים שאומרים רק לילד שלי אין וכולי, אבל בסופו של דבר ככל שתסחוב את זה יותר תרוויח, כל שנה שאתה מרוויח היא שנה חשובה, וזה הדבר השלישי, העניין של הסינונים וכולי. הדבר הרביעי שאני חושב זה השינוי המערכתי, אני חושב שכולנו, ופה גם אני וגם אתם וגם כל מי שעוסק בזה יש עליו אחריות גדולה, המערכות צריכות לעבוד, צריך שיהיו אנשים שיבינו את גודל האתגר, שיבינו את גודל הזה. אני חושב שאנחנו לא מקבלים מספיק סיוע. אני רואה כמה קשה לי לדוגמה להכניס ולו גם כתבה אחת בעניין לאחד מכלי התקשורת הדתיים המובילים, נמאס להם, אין להם כוח, הם לא רוצים לשמוע על זה כמעט, הם אומרים שזה זה קשה מאוד.
רגע, הרב מדבר מערכתית מבחינת מערכת החינוך, הרב מדבר מבחינת מערכת התקשורת, מבחינת
כל הגוף הזה שנקרא, לצורך העניין, נגיד בינינו, זה גוף שנקרא ציונות דתית, בסדר? נגיד אנשים שמבינים, שרואים את הדברים האלה, אבל זה לא רק, זה גם חרדים, זה גם גופים חרדים, זה גם חלק גדול מההרצאות שאני נתתי בישיבות, בזמן האחרון היו בישיבות חרדיות.
שהזמינו את הרב.
כן, פחות מאשר ישיבות הסדר אפילו.
וואו. זאת,
כן, ישיבות הסדר.
למה?
אני חושב שכאילו נגמר להם הסוס כזה, הם אומרים, כאילו מין, לא יודע אם זה הודעה בדבוסה, או שזה חוסר יכולת ל... אבל כאילו, די, דיברנו על זה, דיברנו, אנחנו כבר לא יכולים יותר...
לא, אבל אני מעניין אותי מאוד להבין מה קורה בישיבות החרדיות. זאת אומרת, גם אנחנו מקבלים פניות היום, באמת מכל מיני משפחות בציבור החרדי, אומרים, תקשיבו, הבן שלנו בן 16, בישיבה שלו, מדיה זה דבר שאין מצב, ופתאום אנחנו מגלים, זה טלפון ותכנים, סדרות...
אני חושב שהציבור החרדי בעניין הזה בבעיה גדולה מאוד. אני ממש חושב, הם בבעיה גדולה. יש להם, הציבור שלהם חשוף, הם לא יכולים להודות בזה, הם לא יכולים זה, אבל הם חשופים, הם חלק מהעניין, הם חלק מהבעיה, הם מתמודדים. אני לא אגיד שיותר מאשר הציבור הדתי, פעם אולי חשבתי שיותר, אבל אני לא בטוח שיותר, אבל הם בהחלט מתמודדים ויש להם בעיה אמיתית. והם מבינים יותר ויותר כמו את מה שאמרנו בתחילה, זה לא יוכל לייצר בחרמות ובלשבור את המכשירים של נדרים פלוס בבתי כנסת, זה לא ייצר שם, זה לא, זה לא יצליח לעצור את זה. אני רואה כמה פעמים, כמה אנשים, יש להם שניים.
כשהרב מגיע לשיחה בישיבה, ומדבר על המדיה, ומדבר על האתגרים, ועל הכלים להתמודד ולחיות עם הרב רואה ענות, הרב רואה שאנשים מבינים על מה מדובר.
כן, כן, זה בהחלט. בחורי ישיבה, זאת אומרת, בגילים 16, 17, 18, 19, בהחלט. בגילים צעירים יותר פחות. בגילים צעירים יותר פחות, הם פחות כאילו, הם לא בדיוק מבינים מה אתה אומר, אבל בגילאים האלה, אנשים בהחלט נמצאים במצב שהם מבינים את הבעיה, והרבה פעמים, אחרי השיחה, בשבוע, שבועיים אחרי השיחה, הם גם, יש להם איזה ברן על זה, זאת אומרת, הם כן, זה מעניין אותם, זה כן זה. זה תלוי מאוד בישיבה, אם הישיבה תיקח את זה למקום של אוקיי, אז בוא עכשיו נעשה טקס שבירת טלפונים, או שנכניס את כל הטלפונים לנטלות או משהו כזה.
יש כאלה טקסים שקורים כן, בישיבות.
כן, כן. תופסים אותך עם טלפון, לוקחים את הטלפון ומשקיעים אותו בנטלה. רק מה הבעיה? כשיש במים, כן. כאילו היום אנדרואיד ממש טוב, ממש טוב. עולה 250, 280 שקל. הכי טוב, אני יודע מה, אתה יכול לקנות היום סמסונג נוט
עשית מלצרות בערב, אתה יכול.
כן, זה לא אפילו, זה באמת, זה אפילו לא מחיר של יציאה למסעדה, והבחורים מבינים את זה, ובטח הבחורות מבינות את זה, והבחורות שהן כאילו, כי הן גם, אחת הבחורות הגדולות זה הבחורות, כי הן חושבות שאין להם בעיה, כלומר, אין להם את המשיכה, מכיוון שהכל מוצב סביב העניין של הפורנוגרפיה וזה, אז הם כאילו אומרות, אנחנו בסדר, ואצל אנשים זה הרבה פעמים יותר חזק, ההתמכרות, שדיברנו על הקודם, העובדה שאתה חי, זה הרבה יותר חזק מזה, כי אני אפילו זכיתי להסתבך בגלל זה עם כמה ארגונים פמיניסטיים, כי כתבתי משפט, בזמנו כתבתי בעולם קטן משפט, ששמונה מתוך 10 נהגים, ותשע מתוך 10 נהגות, שראיתי, התעסקו עם הטלפון תוך כדי נהיגה. וואו. והארגונים הפמיניסטיים עשו על זה, איך אני מעיז בכלל להגיד שיש כזה, אבל באמת זה ככה, זאת אומרת, באמת זה ככה, יש כזה מצב שבו לנשים יותר קשה, ובאמת צריך להתמודד. אני אומר שוב, מערכתית, זה לא יוכל להיות, זה לא עובד, פשוט לא עובד. כל פעם שאני רואה עוד איזה ספר, ועוד איזה זה, ועוד איזה, עוד איזה פשקבילים, אי אפשר להגיד שזה עובד. שוב, אצל אנשים פרטיים אולי, חוץ, אדם פרטי אומר, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה לא העולם שלי, לא רוצה להתעסק עם זה, מצוין, נפלא, באמת. אז תחליט, שוב, עד שיצאו זה מהתקן, היה לי הרבה נוקיות, אין לי עכשיו שימוש, הם לא מתחברים בפלאפון, שזה החברה שבה אני נמצא כרגע, אין דרך לחבר נוקיה לרשת, היא לא מתחברת. אז באופן כללי, התפיסה צריכה להשתנות, וזה אולי הנקודה הרביעית. אם נשאר לנו זמן, אז אני אגיד עוד איזה שתי נקודות. החמישית שבהם זה באמת החינוך שצריך להפוך את זה לנושא מדובר. כל הזמן, תמיד, כמו נושאים שהיום עושים מאמצים גדולים להפוך אותם למדוברים, אני יודע מה כל העניין של תקיפות וכל העניין של זה, יש דברים שאנחנו מצליחים להפוך אותם למדברים, זה צריך להיות כל הזמן מדובר, זאת אומרת, צריך להיות מצב, אני אומר, כשאני מדבר עם הורים, אני אומר להם שזה לדעתי ההגדרה, שיכול להיות מצב שבו תלמיד מרגיש, צריך ליצור מצב, שבו תלמיד מרגיש בנוח לבוא לרם שלו, ולהגיד לו, תשמע, הוא לא צריך להגיד לו, אני נופל לפורנוגרפיה, הוא יכול להגיד לו, יש לי בעיה גדולה בתחום של הסמארטפונים. והמחנך יבין, לתלמיד יהיה אומץ להגיד את זה, ולמחנך יבין מיד על מה מדובר, עד כדי כך צריך להביא את זה שזאת תהיה הרמה, שאפשר יהיה לבוא ולדבר על זה ולהגיד את זה, בטח רמים בישיבות הסדר, בטח אנשים שהם מחנכים בכל מיני צורות אחרות, אני אומר, אני עושה כאילו חלוקה בין מורה למחנך, אבל אנשים שמחנכים, הדבר הזה צריך להיות נושא מדובר, כל הזמן, במורמה כזאת שגם אם הבחור, נמצא במקום מאוד בעייתי, והוא נופל, הוא נכנס במקום, הוא ידע שזה נושא שמדברים עליו ודנים בו, ואני עכשיו במאבק בו, בסדר, יכול להיות שאני נופל, יכול להיות שקשה לי בו, זה נורא והיום והכל, אבל אני נמצא איתו במאבק. זה הדבר. ועוד דבר, זה הצד השני. הרבה פעמים, כשאני מוסר הרצאות בישיבות, בעיקר בישיבות יותר מבוגרים, אז אנשים שואלים אותי, איך? בסופו של דבר, אם אתה חשוף לכל הדברים האלה, ואתה יודע מה זה, איך אתה בעצם צריך להתמודד באופן אישי עם הדבר הזה? כלומר, אז אצלי נגיד במחשבים אין סינון, כי אני לא סומך על סינונים, ממש יש לי בתור דוגמה, כן, פשוט דוגמה לגישה, על המחשב שלי מאחורה, יש לי מצלמת רשת. בעצם מילים אחרות...
שמי רואה אותה?
אשתי יכולה לראות כל הזמן. זאת אומרת, בעצם שמתי מצלמת רשת שהיא מכוונת...
אתה מבקש ממנה, תסתכלי כמה פעמים ביום, ואז שיהיה...
כן, תיכנסי, ואני יודע שהיא יכולה להיכנס, ואני זה.
וואו.
כלומר, יש לי, קודם כל יש לי סוג של סינון, אבל זה לא רק הסוג של הסינון, אלא גם הצד הרוחני. כלומר, אני אומר להם שבסופו של דבר, אני מאוד משתדל ששעות הלימוד שלי יהיו יותר מאשר השעות שבהן אני עוסק בעבודה הזאת. ואם אתה לומד לצורך העניין 6-7 שעות ביום, אז אתה פעם הייתי אומר את זה במשפט שאחר כך הבנתי שאנשים לא מבינים אותו. הייתי אומר להם בסוף ההרצאה, המשפט האחרון תמיד היה, אם לא תהיו בבא סאלי אז לא תהיו.
באמת משפט קשה, מה זה?
כן, זאת אומרת במילים אחרות אתה צריך להיות מאוד גדול היום כדי שתוכל להתמודד, וזה נוגע להרבה דברים, לא רק בתחומים של חוסר צניעות ופורנוגרפיה, ממש לא, אלא גם ברמה של שאלות אמונה. זאת אומרת, הדוגמה שתמיד אני מביא, שנגיד, הרי לפי חוקרי המקרא, לא היה יהושע בן נון, לא יכול להיות. לא מסתדר, חפרו לעומק, לא מצאו. התקופה של יהושע בן נון, עכשיו נגיד שאתה מורה, אתה נותן עכשיו לתלמידות בגיל 15 לכתוב מאמרים על יהושע בן נון, הן מחפשות ישר באינטרנט, והמאמר הראשון שהן מוצאות אומר להם שלא היה יהושע בן נון. אז הפעם הראשונה זה מצחיק אותם, כתוב בתנ״ך שהיה, פה כתוב שלא, זה גם מצחיק מאוד, איך יכול להיות שהם אומרים שלא היה יהושע בן נון. בפעם השנייה, זה עדיין מצחיק, בפעם השישית זה כבר לא מצחיק, אבל זה, בפעם הרביעית, החמישית, השישית, השביעית, השמינית, פתאום זה הופך להיות, אולי, כולם אומרים שלא היה, כולם אומרים שלא היה יהושע בן נון, אז אולי באמת לא היה יהושע בן נון. אז מה שאני רוצה להגיד, שמראש אתה צריך לדעת שיש כזה דבר, וכשאתה נותן כזאת עבודה, נגיד זה כרגע בציור של מורה, זה גם בדברים אחרים, בכל התחום של יחס התורה לנשים. אם לא נעסוק בזה אנחנו, התלמידים שלנו, אנחנו, בסדר? אנחנו בתור תלמידים של עצמנו, אם לא נברר לעצמנו את הסוגיה הזאת, כל מה שנתקל בו, כל היום זה שהתורה מפלה נשים, ושהיא פה ושהיא שם ושהיא זה. חלק גדול מהשאלות היום אנחנו צריכים לברר מראש לעצמנו.
זאת אומרת, הרב מגיע לנקודה השישית, שבה בעצם הרב אומר, אדם צריך להיות גדול. ויכול להיות שכל האתגרים היום שאנחנו נפגשים איתם, בזמן שימוש, בהישאבות לתכנים, בתכנים מיניים ובעיות וכולי, ושאלות אמור, והוא אומר בעצם, זה בגלל שאתה כנראה לא מספיק גדול. אם היית גדול, אז ההתמודדות שלך הייתה הרבה יותר פשוטה, ועד רבה, אם אתה חווה התמודדות, אז הפתרון הוא טוב, כל מה שדיברנו עליו לחמישה דברים, ותרגיל את עצמך, תאמן את השרירים שלך להיות בלי וכולי, וחברה ומענה מערכתי וחינוכי וסינונים, אבל אין מנוס מזה שאתה חייב להתחיל להיות גדול.
כן, החברה גם צריכה, קודם כל אני מסכים לחלוטין, גדול ברומה הזאת שאתה מברר את הדברים ואתה זה, ואתה לא מניח, אתה לא יכול כבר להניח לעצמך לרוץ, אפילו בדברים הכי, הרי אתה אחד הדוגמאות שאני תמיד מביא, שיש נגדה מלחמת עולם באינטרנט, לעניין של ברית מילה. כאילו שנגיד הערכים הכי הכי בסיסיים, היום אמא חילונית ממוצעת, שהולכת ללדת בעזרת השם עוד חודשיים ילד, ונכנסת לפורומים של הורות ולידה, היא תתקל בטונות של תכנים נגד ברית מילה. טונות. היא תהיה בטוחה שיש מיליון תינוקות שמתים ואף אחד לא מדבר על זה, והיא תהיה בטוחה שיש קשר של שתיקה בין רופאים בחדרי המיון לבין רבנים שמשלמים להם שישתיקו את כל המקרים של התאונות. ובסופו של דבר, אם היא לא באמת, עכשיו היא לא תעסק, אבל תברר את העניין, היא לא באמת תתקל בתכנים חיוביים בעניין הזה, אז יהיה לה בעיה. עכשיו, אני אומר את זה גם עלינו, גם על אנשים שכרגע ברית מילה זה לא בסקופ, כרגע, לא בסקופ שלהם, הם לא, אבל סתם, כל הנושא של זוגיות. היום יש לאנשים המון 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 זמן פנוי, כל הנושא של תרבות, שזה נושא שנגיד החבר'ה של, וואו. בישיבה של הרב זיני מדברים עליו.
וואו.
לא כל אחד, יש היום לאנשים הרבה מאוד שעות פנויות ביום, ורוב רובם של האנשים לא יכולים לשבת ולמוד כל השעות האלה. רוב רובם של אנשים, גם טכנית, בצורה הכי פשוטה, הם לא יכולים ללמוד. אז מה שקורה, שבחור ממוצע, נגיד, שהוא לומד שעתיים ביום, הוא בסדר גמור, הוא לומד שעתיים ביום, נשאר לו 10 שעות פנויות ביום שבהם הוא צורך תרבות. עכשיו, ככל שהתרבות שלו תהיה יותר אינטרנטית, יותר זה, אז זה תהיה יותר גרועה. ובסופו של דבר, זה הוכחה. אני יכול לראות גרפים כאלה. אם הוא נכנס לראות סטנדאפ באינטרנט, הכי נקי בעולם. בסופו של דבר, אחרי 4 ימים, הוא יראה את הדברים הכי גרועים. אני יכול לראות גרפים כאלה, איך הוא רואה סטנדאפ, ואז קצת משהו טיפ-טיפה גס, ואז משהו טיפה יותר גס, ואז כאילו עוד, בסופו של דבר הוא מגיע למקומות. עכשיו, זה כמובן לא משימה שאדם אחד או קבוצה אחת יכולה להשלים אותה, אבל הנושא של תרבות, הוא צריך להדאיג אותם, הוא צריך להדאיג, כי יש עם זה בעיה. יש לאנשים המון, המון, המון שעות פנויות ביום. המון. וזה משהו ש... וזה מה שאני, כשאני אומר שאני, זה הסתייגות קטנה, כשאני אומר שאנחנו צריכים להיות גדולים, אז אני מתכוון בכל הרמות, וגם ברמות הכי הכי גבוהות, והשרב, מי שיכול את כל השעות האלה, הפנויות רק לשמוע שיעורים, לא כולם יכולים. אני רואה כמה קשה לאנשים שאני מעביר שיעור בין מנחה לערבית, כמה קשה לאנשים שעכשיו חזרו מהעבודה, וזה עכשיו 5:30 חמש בערב, להחזיק את ה10 דקות האלה, את ה10 דקות, ואחר כך...
טוב, זה מרתק, רב אני, ואני חושב שזה נושא, הנושא של הערכים והתרבות, חושב שראוי שנקבע לעבוד איזה מפגש בפני עצמו, לדון בזה, בהשפעות של זה, איך להתמודד עם זה, אבל אני חושב שבסיכום שיחתנו, חושב שהדבר החזק שניכר, או א' כל, אני מסיים את הפודקאסט הזה שמח, כי אתה יודע, הרבה אנשים עושים הרבה דברים, אבל בסוף מהנקודת מבט שלנו, אנחנו באמת פוגשים אותם. היום פגשתי אותך, מחר אני נוסע לפגוש את דוקטור חניאל רוזנברג, שבזירה שלו, בהסברה, ויש פשוט הרבה הרבה אנשים, שבאמת מבינים את האתגרים, וכמה תענוג זה לפגוש בן אדם כמוך, שגם מבין את הצד הטכני, וגם את הצד המהותי, וגם בפן של החקיקה, שבעזרת השם, אולי עכשיו, עם המצב הפוליטי שהזדמן לנו, נצליח ביחד להעלות את זה שוב על השולחן. וברמה של ההסברה, ובשיעורים, ובעבודת שטח, זה פשוט מפעל חיים מדהים. אז תודה רבה לך על הזמן שלך, רב יניב.
תודה לכם, ובהצלחה. וואו,
מדהים. בהצלחה. טוב, אז אנחנו מסיימים את הפרק, נשמח ש... תעבירו אותו לבן אדם אחד שאתם חושבים שזה יכול להיות עבורו משמעותי, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים, ובעזרת השם נשתמע בפרק הבא. להתראות.